עכשיו, יום הכיפורים, היום הגדול והנורא, הוא יום טעון, עם הרבה אנרגיות והרבה מורכבות. הוא יום של פחד ושל אימה, יום של רעדה, אימת הדין. מצד שני, הוא יום של ביטחון, הבטחה הגדולה של סלחתי כדבריך. ואולי הביטוי הכי מכיל, הביטוי שמכיל את הדו-צדדיות הזאת, את הכפילות הזאת, הוא ביטוי שנראה לנו כמפחיד, אבל בסופו של דבר הוא גם מבטחה. לפני הביטוי, בכל תפילה, אנחנו פותחים עם אמירה מאוד מאוד מפחידה. אתה יודע רזה למה. ותעלות סתרי כל חד. אתה חופס כל חד לבטן ובכן חייב בלב. אין דבר נעלה ממך ואין נסתר מנגד עיניך. לכן, נהי רצון שתסלח לנו, תחפר לנו, תמחל לנו. הפני הדברים נראה כדבר מפחיד. אנחנו שקופים, עומדים בפני הקדוש ברוך הוא, פתוחים, גלויים, רואה את הכל, וחשופים, יודע רזי עולם, מבין רחשי הלב, אין לנו מפלט. אנחנו מחפשים איזה קול בהיר וזך, קול טהור וכנה, כדי לגשת אליו. הקדוש ברוך הוא חותמו נט, הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה בעולם. אנחנו חיים בעולם של שקר ושל כזב. בימים נוראים מסיימים את הברכה האמצעית בתפילה, כי אתה אמת, דברך אמת וקיים לעד, מלך על כל הארץ. הסיכוי היחיד שלנו בימים כאלו, לחפש איזה אמת, איזה כנות. להפשיט את השקר ואת החזב, את העיוות, את הזיוף, כדי לגשת למלך שחותמו אמת. אבל לצערנו, עם כל הכוונות הטובות, כל אחד מאיתנו יודע שכל מה שלא נגיד וכל הבטחה שלא נציג, כל התחייבות שלא ניתן לקדוש ברוך הוא, בעוד שנה, ביום הכיפורים תשפ"ד, נעמוד פחות או יותר באותו מקום. נגיע לאותה עמדה, רוב ההבטחות שלנו לא יממשו, רוב ההתחייבויות שלנו ייכשלו. אנחנו נאמר עוד פעם, לך השם הצדקה ולא לבוש את הפנים. זה כואב. זו מציאות כואבת שרודפת אותנו, את הידיעה שעם כל הכנות, עם כל הרצון, עם כל הכוונה הטובה, רוב ההבטחות שלנו לא יתממשו, לא יתקשרו. חז"ל מתארים את המעגל האכזרי הזה. אומרת המשנה ביום הפה, אומר אכתב ישוב, אכתב ישוב, אין מספיקים מידיו לעשות תשובה. כשהכוונה של המשנה היא לא אדם שבצורה גסה חוטא היום עם כוונה, עם תוכנית, לנהל איזו תשובה מחר. זה כל כך מכוער. זה גם לא מקובל לדעת, המשנה לא צריכה להתייחס למציאות כזאת. המשנה מתארת את רובנו. אנחנו כולנו לכודים באיזה מעגל. שוחט, תשובה, ועוד פעם חטא, ועוד פעם תשובה. בבקשה לשבור את המעגל. איך נגיע לכנות ואותנטיות כלפי הקדוש ברוך הוא כשאנחנו יודעים מהכרה ותת הכרה. עם כל הרצון וכל המוטיבציה, נחזור לאותו מקום. הרמב"ם מתאר את המעגל הזה, את הכאב הזה, את המלכודת הזאת, בדרך הרבה יותר גרפית. על סמך הגמרא בתענית, הרמב"ם כותב בפרק ב', הלכות תשובה: כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה וטובל ושרץ בידו. מי שנכנס למקווה, אבל שרץ דבוק בידו, לא השיג שום דבר. שוב פעם, הכוונה כאן היא לא אדם שבאמת אין לו שום כוונות. אני לא צריך להגיד, סתם איזו תשובה עכשיו, תשובה ריקה. והרבה אדם שיודע שכמה שהוא יזרוק את השרץ, השרץ יחזור. עוד שנה, עוד פעם השרץ ידבק לידו. ואולי הפרקליטיות הזאת מגיע בשיא, שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ומתוודים אחרי שחטאנו לפניך בוידוי פה, וכואב לנו שכל הוידויים שלנו הם סוג של וידוי פה, כי עם כל הכוונות וכל הרצון לא נצליח להשיג כל מטרתנו וכל שאיפותינו. וגם האמירה הזאת של וידוי פה הוא סוג של וידוי פה. גם כשאני מתוודה על הקדוש ברוך הוא על אמירות ריקות, גם האמירה הזאת היא ריקה, כי לא כל כך כואב לי שאני לא אשיג את כל השאיפות שלי. אז אני שוב פעם מעגל אכזרי. מתוודה על הקדוש ברוך הוא וידוי פה, וגם האמירה הזאת היא סוג של וידוי פה. איך נשתחרר מהמלכודת הזאת? איפה יש תקווה לתשובה עם המציאות הזאת הכל כך קשה, שמעגלי הגיל שלנו חזקים, והנורמות שלנו חזקות, וקשה לשבור אותן? זה מתי שדווקא אני מקנה בכם. כי בגילכם יש לכם הזדמנות עצומה לתשובה מהפכנית. ככל שהשנים עוברות, המציאות מכתיבה, המציאות ממסגרת את האדם, הוא נכנס לדור איזו מסגרת חברתית, משפחתית, אישית. והתשובה והשינויים והמהפכות הם בשוליים, קצת פה, קצת שם. אתם עומדים בפני הזדמנות חד פעמית לבצע תשובת הצעירים, תשובה רדיקלית. לייצב את עצמך, לכתוב את הספר שלך, לקבוע מי אתה, ולעצב את הזהות ואת האישיות. הרמב"ם מחלק בין תשובה גמורה, של אדם צעיר עם כל כוחותיו, לבין תשובה שהיא בינונית, אדם שאין לו את זה. הרמב"ם מתייחס לרמת האתגור. אדם שנמצא בכל כוחו, הוא נמצא בפני תאווה, בפני יצר רע חזק. אדם כבר מבוגר, כבר נקש כוחו. אבל יש גם הבדל בין תשובת הצעירים לתשובת המבוגרים, בכך שהעתיד שלכם פתוח. כל אחד ואחד מכם עומדים בצומת, אופקים פתוחים, אופציות פתוחות, אין מסגרות שחונקות אותך ומגבילות את התשובה שלכם. אני מתחנן בפניכם, תנצלו את ההזדמנות. התשובה הזאת היא תשובה טריה וחזקה ורדיקלית. ואתם באמת יכולים לחול על שינוי. ולא לחזור לאותה עמדה שנבע, ולאותה בינוניות, ולאותו וידוי פה. אבל בכל זאת, איך ניגש לקדוש ברוך הוא ביום הכיפור עם התת-הכרה והמודעות הזאת שכל החלומות שלנו וכל השאיפות לא מכירים את המציאות הכואבת? אז יש לדילמה הזאת שתי תשובות. תשובה של ישעיה, הנביא, והתשובה של דוד המלך, ויוצא חלצו הרמב"ם. כנראה שיש צבע לחטא, וגם יש צבע לתשובה. הצבע של חטא הוא צבע אדום, מובן, והצבע של תשובה הוא צבע של לבן. אנחנו כולנו נגיע לבית המדרש ביום שלישי בערב, עם המערכים, כיפה לבנה. אם יהיו חטאיכם כשנים כשר ילבינו, אם יעדימו חתולה כצמר יהיו, ישעיה דורש מאיתנו להלבין את הצבע האדום. אבל יש שתי דרכים להלבין, יש שתי דרכי הלבנה. יש הלבנת השרק והלבנת הכיבוס, המכבסה. אחד מההבדלים בין כשלג יהיו כצמר יהיו, שלג יורד, מלבין, מביא, משנה את הצבע, נותן איזה קרקע, נהיה נוצץ, ונמאס, נמאס. השלג של השנה לא תורם בכלל לעונה הבאה. יורד ונעלם. אין המשכיות, אין קשר, אין חיבור. זה אירוע חד פעמי, יורד וחולה. קיבוץ בגרדים זה תהליך. אדם שמחפש את הצמר, יודע שיש סיכוי טוב שהצמר עוד יתרחלך, אבל הוא רואה את הקיבוץ הראשון כהשקעה. כי בפעם הבאה, הקטנים יותר קלים לסיר, יותר קל לחפש את הבגד, הוא כבר יודע איך לחפש, וזה תהליך. צריכים להתייחס לתשובה כתהליך לאורך החיים. אתם מתחילים את התהליך, מתחילים את המסע הגדול, לומדים דרכי התשובה, איך לבצע את התשובה, איך לחפש את הגדול שברוך הוא. ויותר חשוב מלימוד דרכי התשובה, ללמוד את עצמך, להכיר את עצמך, את המרקם הפסיכולוגי, המרקם הרגשי שלכם. לכל חטא יש ביטוי פיזי ושורש פסיכולוגי. לכל חטא. ולא תמיד יש קשר בין הביטוי הפיזי לבין השורש הפנימי. ואם תתייחסו רק לביטוי, אתה מטפל בסימפטומים, אתה לוקח אקמול. צריכים טיפול שורש. לדעת מאיפה החטא הזה בא. מה השורש הפנימי? איזה פחדים יש לי? איזה לחצים יש לי? איזה סוגי של ביטחון? איזה חולשות יש לי? ללמוד את עצמכם. ואפילו במשך שנת תשפ"ג ניקשר ולא נצליח בכל השאיפות, התחייבויות, החלומות והבידויים שלנו ולא נשיג את הכל, נתקדם. שנה הבאה נעמוד עם יותר ניסיון, יותר מודעות עצמית, נכיר את עולם התשובה ונחפש עוד פעם את הדברים. נלמין עוד פעם את הצלר, אבל הקיבוס של תשפ"ג יעזור לכם בתשפ"ג ובתתתג. זה תהליך החיים. וגם אם לא נצליח במובן המיידי, בשנה מיידית, להשיג את כל חלומותינו, עדיין נשגנו משהו. ואני לא צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהרגיש כמו היפוקריט, להרגיש כמו אדם מעוות, שאני מבטיח כל מיני דברים ואני לא מגשים אותם. אני מתקדם. זה מסע. יעזוב בשל דרכו. מתחיל ללמוד דרך אחרת. לכל אחד יש דרך. כמו שדרך מוביל לאיזה יד, יש דרך אחרת. ואסור להתייחס רק אחת, צריכים לבדוק וללמוד היטב את דרך אחרת. יעזוב בשל דרכו. וזה פתרון אחד לפלנטה הזאת ולדילמה הזאת של איך אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא עם כל מיני הבטחות ולא להרגיש היפוקריטים. אבל יש תשובה שנייה, והיא התשובה של דוד המלך. אבל כדי להבין ולהעריך את התשובה וללמוד את התשובה צריכים לקחת צד אחד אחורה. אנחנו כל לילה כל בוקר, מתפללים י"ג מידות, מתפללים י"ג מידות, פעם אחר פעם ביום הכיפורים. המידה הראשונה, הפתיח, השם השם כי הרחום לחנון, מידת הרחמים. למה תפילות? למה פעמיים שם השם? אז יש תשובה בגמרא בראש השנה, כאן קודם החטא, כאן לאחר החטא. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים לפני אחת, ואותה מידת הרחמים אחרי אחת. ונשאל את השאלה, ממילא רחמי שמיים אחרי שחטאתי, מובן, חטאתי, עבדתי, פשעתי, אני מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח לי, שיחם עליי. אבל רחמים לפני אחת? ומי זקוק לרחמים לפני אחת? לא חטאתי. וזאת פושעת הראש. הרש, על הסוגיה שם בראש השנה, שואל, השם השם, אני קודם שחטא האדם, אני שאכל לשחטא האדם. ואם תאמר, מה צריך אדם למידת רחמים קודם שחטא? ויש לומר, הדילמה שלנו, אף על פי שגלוי וידוע לפניו ששכור לחתור. הקדוש ברוך הוא יודע שכור שערה, לא רק אנחנו יודעים שכור שערה, גם הוא יודע. כמה הוא ראה את הסרט? הוא לא צריך לראות את הסרט. אני ראיתי את הסרט כבר הרבה שנים. הקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה בשנה הבאה, גם בלי לראות את הסרט. הוא יודע שאני חלש. הוא יודע למרות כל הכוונות וכל המוטיבציה וכל הרצון שלי יהיו כישלונות ונפילות והחטאים והעבירות יחזרו על עצמם. ובכל זאת, אף על פי שגלוי וידעו לפניו שזכור לחתור, מתנהג עמו במידת רחמים באשר הוא שם. למרות שהקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה בעוד חצי שנה, הוא מתעלם. הוא מתייחס אליי באשר אני שם. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליי באשר הוא שם? מה הרחמים הזה? התשובה היא ככה. הקדוש ברוך הוא מתעלם ממעשיו, למרות שהוא יודע. הקדוש ברוך הוא מתעלם מכישלונותיו. הוא מתייחס אך ורק לרצון הפנימי שלי. אך ורק לרצון אז שאני מפתח ביום הכיפורים. אך ורק לשכנוע פנימי. אך ורק לרצון הפנימי העמוק שאני באמת רוצה ומתקדם לרצון הזה ובונה את הרצון הזה. הקדוש ברוך הוא מתייחס לרצון הזה ושופט אותי ומקבל, למרות שהוא יודע שאני לא אצליח לבטא אותו ולהגשים אותו. זאת הכוונה של באשר הוא שם. ולא רק רצון שאני מכיר, כי הוא מכיר אותי יותר ממני. הוא יודע שאם כן נשמתי, יש רצון. הרמב״ם בהלכות גרשום מדבר על כופין אותו עד שמה רוצה אני. אפשר לכפות על הבעל לגרש את אשתו. אפשר לכפות על אדם לקיים מצוות עשה. לא. והרמב״ם, כי מן הסתם כל אחד רוצה לקיים רצון הקדוש ברוך הוא, רצון התורה, רצון חכמים. למדנו את זה השנה. כל דם מקדש ידעתי דרבנו מקדש. כל דם מגרש ידעתי דרבנו מגרש. כל אחד יש לו, הקדוש ברוך הוא יצא אותנו טוב. הקדוש ברוך הוא יצא אותנו עם אצילות, עם רצון לקיים מצוות. אלא שלצערנו, יש מחסומים, יש מכיסות, יש הפרעות, יש מסכות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע ומכיר אותי הרבה יותר מאיך שאני מכיר את עצמי. אפילו אם אני לא מאתר את הרצון הזה, אני יודע שהוא קיים, ואני מחפש אותו. וזאת הכוונה השנייה של הביטוי שאיתו התחלתי. כשאומרים לפני ביטוי, אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סיסרי כוחי, אתה חופס כל חדרי בטן ובכן כליות ולב. האמירה הזאת היא לא רק איום, ולא רק ביטוי שצריך להפחיד אותנו, הוא גם בקשה. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע רזי עולם. אתה יודע תעלומות סיסרי כוחי. אתה חופש כל חדרי בטן. אתה בוחן כליות ולב. תחפש אותי. תחפש את הרצון שלי. תבחון אותי. תסתכל בליבי. זה לא רק מפחיד, זה גם הבטחה גדולה. הקדוש ברוך הוא, אני כל כך מבולבל וכל כך מסוחרר וכל כך כושר שאני אפילו לא יודע, אבל אתה יודע שאני רוצה. לא תיתן לי איזה כדור פלא, והייתי יכול לקחת את הכדור, הייתי באמת חותם עכשיו. הייתי מתקדם לאותו עתיד שחזיתי, שעליו חלמתי. אתה יודע רזי עולם, אתה יודע תעלומות סתרי כוחי. תחפש את חדרי בטני. ואתה יודע יותר ממני. עד כמה אני רוצה. להצליח, להשתפר, להשתנות, לעבוד אותך. אלא ש... בוא נביא את זה הרע. יש עולם, יש מציאות. ואני אנסה להיאבק עם אותה מציאות, אבל לא מבטיח שאצליח. אבל פני לרצוני ועל למעשי. וכמובן, זה החידוש, באמת, לא של דוד המלך, אלא של דוד המלך, שהכניס את המזמור של בני קורח. במם דלת, בתהילים, לא נצח את בני קורח מזמור, נחזור לתחילת הפרק עוד מעט, ומה טוען דוד, בני קורח, לא נסוג אחור ליבנו, כי דהיסר במקום דנתנים, אני מרגיש מדוכה, ודחס עלינו בצל מוות, אם שכחנו שם אלוקינו ונפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. תחקור אותי, הקדוש ברוך הוא. אתה יודע תעלומות ליבי. יש שם תואר, יש שם ישרות, יש שם רצון. אולי בלבלתי קצת, מתיתי, סתיתי, אבל יש פה איזה רצון פנימי לעבוד אותך, ואני אנסה להתחבר לאותו רצון ולפתח אותו רצון ולהבליט ולהגביר את אותו רצון. אבל מה לעשות? לא מבטיח שאצליח, אנסה. ועל סמך הפסוק הזה בתהילים מנדלת, הרמב״ם כותב, הרמב״ם מתאר את התשובה ואת התאריך. ומהי התשובה? פרק שני, הלכה ב', שיעזוב החוטא חטאו וישימו עם מחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב משה דרכו. וכן נתנחם משה עבר, אחרי שובי ניחמתי. וכאן הרמב"ם מצטט את הפסוק מתהילים מ"ד, ויעיר עליו, יודע את העלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעיר עליי? כי הוא יודע את העלומות. הוא יודע אותי יותר ממה שאני מכיר את עצמי. ואם הוא מעיר עליי, אני יכול לסמוך על עדותו. ואני יכול לסמוך על כך שבאמת פיתחתי את הרצון. הקדוש ברוך הוא, קח את הרצון שלי. זאת הכוונה של הראש. הקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה בשנה הבאה. וזה קשה מאוד. גם אנחנו יודעים, יהיו כישרונות. והדרך להשתחרר מהמלכודת זה להגיד הקדוש ברוך הוא, אני רוצה. אני יודע שאולי לא אשיג, אבל זה לא אשמתי. יש מציאות קשה וקשוחה, אבל מבחינתי, אני רשום. מבחינתי אני מוכן. יעיר עליו יודע את העלומות. מי כתב פרק מ"ד? מי כתב יודע את העלומות? יחקור זאת כי יודע את העלומות? לא נצח לבני קורח מסכים. בני קורח, בירידתם לפתחי גיהינום חזר אומרים, לא יכלו אפילו להביע את הרצון. לא יכלו לעשות שום דבר. נופלים, נופלים, חשוך, אבוד. שלבות, אש להבות של גיהינום שורף אותם, חוסם אותם. לא יכולים לפתוח ולהגיד אפילו מינים. רחש ליבי, רק בלב יש איזה הרהור של תשובה. אומרים חז"ל במדרש, רחש ליבי דבר טוב, לא היו יכולים לומר שירה בפיהם, אלא רחש ליבם בתשובה, ומיד קיבלם. ולמה לא היו יכולים לומר שירה בפיהם? שאול פתוחה מתחתיהם, ואש מלהדת סביבותם. עומדים לפני האש, הפה סעור, לא נושמים, חומקים, יש איזה רחש הלב פנימי, שקט, עמוק, והקדוש ברוך הוא מאתר, מבין, מאזין, מביט, מקשיב, סולח להם, מציל אותם, וחוזרים וכותבים מ"ד. אנחנו לא עומדים בפני פתחי גיהינום. לא אש של גיהינום שורף אותנו וחוסם את המילים שלנו. יש הרבה הרבה מחסומים אחרים. מחסומים בפני הדיבור, ובוודאי מחסומים בפני המעשה והביצוע. ואנחנו מתפללים אותה תפילה של בני קורח. רחש ליבי דבר טוב. הקדוש ברוך הוא לא יכול להשאים אותנו על כישלונות. הוא יכול להשאים אותנו על חוסר השקעה, חוסר ניסיון, חוסר ביטחון. אבל זה שנקשר, לצערנו, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אנחנו מתפללים ערב יום הכיפורים, קודם כל שקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך. כי דרך מפותלת היא דרך קשה. ונתחיל ללמוד דרכי התשובה, הראית דרך תשובה לבת השביבה. דוד המלך כתב לנו ספר של תשובה. וזה סוג של לימוד. תשקיעו, תחשבו. איזה חטאים חוזרים על עצמם כל שנה? למה הם חוזרים? מה השורש הפנימי? מאיפה הם באים? אל תטפלו רק בסימפטומים. זה כמו לעקור איזה עשב והוא יחזור. צריכים לעקור את השורש. מאיפה זה בא? איך אנחנו מתקנים את עצמנו? הביטוי ביידיש בישיבות, בסלובודקה הייתה, תשובה זה ניש צזיין הבסר מנש, נור צזיין אין אנדר מנש. לא להיות אדם יותר טוב, להיות אדם אחר, אדם שונה. יונה נקבר ונולד מחדש. נבלע בדג זכר, שזה הקבר שלו, בבטן של שבעתי, והוא יוצא מדגה נקבה. הקבר הופך להיות לחם. כי נולד מחדש. זה אותו יונה, אבל הוא עבר איזה תהליך של התחדשות, תהליך סוג של מוות ותחייה מחדש. מתחילים את המסע. גם לא נצליח. זה מסע של החיים, זה השקעה. בדיוק כמו לימוד גמרא, אתם לומדים גמרא, לא משיגים את הכל. שוכחים, קשה, אבל יודעים שזה השקעה של החיים. רוצים להמשיך ולעסוק בתורה. כי הם חיינו בערך ימינו. אז גם בתשובה, נשיג מה שנשיג, נתקדם טיפה, נקשר, ונחזור השנה הבאה עם יותר מודעות עצמית, עם יותר הכירות, עם יותר ניסיון, ונחבס את הבגד עוד פעם ועוד פעם, קצנו יהיו. וגם נתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה הקדוש ברוך הוא יודע רזה לנו. אתה הקדוש ברוך הוא יודע אתה לא מצטרי כוחה. מצד אחד זה מפחיד, אני שקוף, אני חשוף. הקדוש ברוך הוא רואה את הכל, חייב להיות אדם אותנטי, לא לזייף, לא להגיע עם כל מיני אמירות ריקות ומזויפות. מצד שני זה התחננות. הקדוש ברוך הוא יודע אותי, אתה כבר מכיר אותי. אני חלש, אני פגום, אני שבור, אבל אני גם טהור. ואני גם מוצא. ותתייחס לרצון הזה. כי אני כל כך רוצה להיות טוב. כל כך רוצה לקיים את ההבטחות. ייתכן שאני לא אצליח. אבל זה דרך חיים. ואני סולח לעצמי, ואתה מבקש ממך לסלוח לי, אבל אל תוותרו על הרצון. כי זה המידה של הקדוש ברוך הוא, של השם השם כרח ומחנון. באשר הוא שם. הוא בוכה עם ליבות, הוא מסיר עולת הלב. אני חייב רק לתת לקדוש ברוך הוא להיכנס לליבי. ואז הקדוש ברוך הוא, עזרת השם, הקדוש ברוך הוא, סלח לנו, לנו, לעם ישראל. ונצליח להשיג, עזרת השם, נצליח להשיג. ונצליח באמת לצאת, להשתחרר מהמלכודת הכל כך קשה הזאת, של היפוקריטיות, של הבטחות ריקות, הן לא ריקות, הן אמיתיות. העולם עושה את שלו, אבל בליבי יש רק הבטחות אמיתות, וחלומות אמיתות, ורצון עז. וקדוש ברוך הוא בוחן ליבות.